אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 162, אנחנו בפתיחה לחוכמת הקבלה, הגענו לאות ו, מאמר נמצא גם בספר קבלה למתחיל בעמוד 329. ניתן לשאול שאלות במהלך השיעור באתר האינטרנט kab.coil, ושאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, פתיחה לחוכמת הקבלה, עמוד 162, הגענו לאות ו.
טוב, נמשיך. אני משתדל יותר להסביר ממה שלצייר, שאנחנו יותר ניכנס לאיכויות שבדברים, שבהבחנות, ולא בציור החיצון, מספיק היו לנו הציורים החיצוניים. עוד וף, פתיחה לחומת הקבלה, עוד וף. ואלו דלת הבחנות הנעל, עושות 10 ספירות הנבחנות בכל נאצל וכל נברא. אין בכלל כולו, ואין דלת עולמות, ואין בפרט קטן ביותר שבמציאות. זאת אומרת, אין לנו יותר מ-10 ספירות, או דלת בחינות, או שם הוויה, לא חשוב איך לקרוא לזה, 10 ספירות יותר קל, יותר טוב להגיד. כי הוא אומר ככה בספר יצירה, 10 ולא 9, 10 ולא 11. אז 10 ספירות הן כוללות כל המציאות, חצי, רבע, חלק קטן, לא חשוב כך שאתה מחלק את המציאות, חייבת להיות בו תבנית מ-10. ולא יכול להיות רבע או חצי מה-10 האלו. אלא אם אתה לוקח וחותך ממנו חצי או רבע, תדע שגם שם ישנם ה-10, כמו בתמונה הולוגרפית, לדוגמה. ובחינה א' נקראת חוכמה או עולם האצילות, ואפשר להגיד בעוד כל מיני, כן, יוט, או פרצוף גלגלתא, או פרצוף אריחם, אין לזה סוף לכל מיני הכינויים. אלא הוא נותן כאן לנו את זה רק בעניין של ההוויה, ספירות, עולמות. אז בחינה א' נקראת חוכמה, עולם האצילות, בחינה ב' נקראת בינה, עולם הבריאה, בחינה ג' נקראת תפארת, עולם היצירה, ובחינה ד' נקראת מלכות, עולם העשייה. בינתיים הוא קורא לזה תפארת, אחר כך, אחרי צמצום ב', במיוחד, עוברים לשם זרמפין. ונבאר את הדלת הבחינות הנהוגות בכל נשמה. זאת אומרת, הוא כבר אומר לנו לא דלת בחינות דור ישר שם, באיזשהו מקום, אלה בכל נשמה. זאת אומרת, כבר בנברא שנמצא בהתפתחות מסוימת. כי הנשמה, כי כשנשמה נמשכת מהאין סוף ברוך הוא, הוא בא לעולם האצילות, היא בחינה א' של הנשמה. זאת אומרת, רק ההתחלה. ושם עוד אין נבחן בה, נבחנת בשם הזה של הנשמה. כי השם נשמה יורה שיש בה איזה הפרש מן המעציל. זאת אומרת, אנחנו כאן, שאנחנו אומרים על התפתחות הנברא, אז אנחנו מודדים, שוקלים את הנברא לפי כמה שהוא שונה ממעציל. שזה נקרא האיכות שלו, זה הרווח שלו, זה הגדלות שלו, עד כמה ששונה. כמו שאנחנו לומדים אצל בעל הסולם, במאמר בשמעתי דומם צומח חי מדבר, שבדומם אין לו עדיין רצון לקבל גדול, הוא עושה הכל מה שרוצה בעל הבית. זה ככה, זה כאן אין כמעט איזה הפרש מהמאמר הציל ברוך הוא, שעל ידי ההפרש הזה יוצא מבחינת אין סוף ובא לאיזה גילוי לרשות בפני עצמו. וכל עוד שאין לה צורת כלי, זאת אומרת שאין לה רצון משלה, אין מה שהפריד אותה מעצמותו יתברך, עד שתהיה ראויה להיקרא בשם בפני עצמה, היינו שהיא נשמה. אין עדיין שם כזה. אנחנו קוראים אותה, אבל על שם עתיד קוראים אותה כך. וכבר ידעת שבחינה א' של הכלי אינה ניכרת כלל וכלל, וכולה בטלה לאור. וזה סוד הנאמר בעולם האצילות שכולו אלוקות גמור. זאת אומרת, כאילו שזה לגרעותה, שעולם האצילות, אם זה מלמעלה למטה, בהשתלשלות, אז אין עדיין שם יצורים שהם נפרדים מהבורא. שאנחנו מגיעים לעולם האצילות ממטה למעלה, ואם האגו שלנו נכללים שם כאלו, אז אנחנו מגיעים למצב שאין הבדל בינינו לבין הבורא, למרות כל האגו שבנו נמצא. זה משהו אחר. לכן יש הבדל ממעלה למטה וממטה למעלה. אבל השיות, שיות להיות בעולם האצילות.
שהייה
בעולם האצילות היא שאין הבדל בין נברא ובורא. אין? יהיו וחיו, הוא אומר, בסוד יהיו וחיו וגרמו יוחד בהון. הוא ושמו וכלי ואור, הכל אחד בקיצור. אין? ואפילו נשמות שאר בעלי החיים, באותם עוברים את העולם האצילות, מלמעלה למטה, נחשבים כעודם דבוקים בעצמותו יתברך. זאת אומרת, אין הבדל בין כל הרצונות, בדרגות שורש א' ב' ג' ד', הכל מה שנמצא בעולם האצילות, הכל אלוקות גמור. זה לא חשוב כמה שיש רצון לקבל בכל אחד ואחד, הכל כלי ואור שווים. זה המהות של עולם האצילות. מלמעלה למטה זה נעשה על ידי התפתחות מצד הבורא, ממטה למעלה זה בא על ידי תיקון מצד הנברא. ברור? שאלות? כן? מי זה שם?
אני לא כל כך הבנתי.
מה?
לא הבנתי מה רצית להעביר לי באות הזאת.
תשמע קצת יותר בפנים ותראה. העברתי לך משהו מיוחד מאוד רק לך. אני לא צוחק. אני אומר לכם ברצינות, רק קצת יותר תכבד את המילים שלי ותנסה להבין בהם את המסר הפנימי. רציתי להגיד לך שאם אתה תגיע לעולם האצילות, אתה תהיה כאלוקים. אה? נו, לא שומע. אתה עמום. טוב. עוד זין. ובעולם הבריאה כבר שולטת בחינה הבית, הנעל, דיינו, בחינת הכלי של הרצון להשפיע. זאת אומרת, אמנם שכלי, אבל רצון להשפיע. מבינים את ההבדל. זאת אומרת, רצון לקבל המתוקן שמרגיש שהוא הכלי, ובכל זאת כלי של השפעה. יש הבדל. בין חומר הכלי ופעולת הכלי. ועל כן, כשהנשמה משתלשלת מלמעלה למטה, מתור פניו למטה, הוא בא לעולם הבריאה, מעולם האצילות, זאת אומרת מורידה את עצמה, מהאלוקות, מצד אחד, מצד שני מתגלה כרצון, כחומר, ומשגת בחינת הכלי ההוא אשר שם, זאת אומרת, נעשית יותר גרועה, יותר אחורה, אז נבחנת בשם נשמה. זה שם מאוד מיוחד. למה אנחנו קוראים נשמה לפנימיות שלנו? דהיינו שכבר יצא ונפרדה מבחינת עצמותו התברך, והיא עולה בשם בפני עצמה להיקרא נשמה. לכן הדבר הגבוה ביותר שאנחנו מדברים עלינו, אנחנו אומרים נשמה. למה? כי אנחנו לא מאבדים בזה את הזהות שלנו, את העצמאות שלנו, עצמיות שלנו, מצד אחד. מצד שני, אנחנו נמצאים עם הבורא בקשר, בהזדהות, בהתאמה, בהשתוות. וכשעולים לאצילות, המילה הנשמה הזאת, השם הזה הוא נעלם מאיתנו, נעקר מאיתנו. אנחנו כבר לא נשמה, נגיד חיה, או עוד יותר יחידה. לא, אנחנו מדברים על גמר התיקון. לא כולל גמר התיקון. ועד גמר התיקון, השם הנשמה הוא נשאר, כי אנחנו עד גמר התיקון לא מסוגלים להיות דבוקים בבורא כמו בעולם האצילות, כמו שהוא. כי ישנם אצלנו תמיד חלקים, לב ואבן, ועוד כל מיני החלקים שאנחנו לא מסוגלים לתקן אותם. ולכן שם נשמה היא נשארת המקסימום שאנחנו מסוגלים לתקן בצורה קבועה, וכל היתר תוספות, אם כן, אז זה בעולה ויורד דברים המקרים. אמנם הוא אומר, בכל זאת כלי זה זך מאוד, להיותו בהשוואת הצורה למעציל. זאת אומרת, כולו בהשוואת הצורה למעציל, בכל כמה שאפשר. לא שהכל בהשוואת הצורה, אבל הכל מה שיכול. זאת אומרת, לב האבן לא יכול, אז אין. ועל כן נחשבת לרוחניות גמורה. אז להבין רק ששם נשמה זאת המציאות המתוקנת שלנו, יותר מזה לא מסוגלים. בינתיים נגיע לגמר התיקון הכללי, המצב ישתנה. שאלות? כן.
שאלה של תלמיד מאוקראינה, הוא שואל מה משותף בין שם לבין נשמה? מה משותף בין שם לבין נשמה? כתוב בטקסט וגם הסברת.
אנחנו עוד לא עברנו למדרגות יותר קטנות, שזה רוח ונפש. רוח בעולם היצירה ונפש בעולם העשייה, כולל את העולם הזה. ולכן המשותף בכל המדרגות האלו זה שמקסימום שאנחנו יכולים לתקן אצלנו בצורה קבועה, מצב הקבוע זה נשמה, וחיה ויחידה זה בעלייה, בהצטרפות, במועדים, מה שנקרא, במקרים מיוחדים שישנם בעליות בעולם האצלות. לכן המטרה שלנו דרגת הנשמה, לכן הפנימיות שלנו אנחנו קוראים לפי הדרגה הזאת הנשמה. בגמר התיקון אנחנו נקרא את הפנימיות שלנו בשם יחידה, או אפילו עוד יותר מזה, כי יחידה זה גם כן דרגה שהיא אומנם שהיא הגבוהה, אבל בגמר התיקון מדרגה שהיא כוללת את הכל, אני לא יודע, אין לזה שם. שם זה מראה לאיזשהו הבחון בכל זאת בין משהו למשהו. אתה מבין, נגיד בעולם האצילות הוא לא אומר לנו איזה שם, באיזה שם נקרא הכלי. הוא אומר לנו רק שם נשמה, וזה כבר עולם הבריאה. אבל בעולם האצילות שעברנו אותו, כן, בעוד וף, הוא לא סיפר לנו איך שם נקרא הכלי. ונברא שמשתלשל ומגיע לשם, נמצא ביו וחיו וגרמו אחד באון, אלוקות, גמור וזהו. כי יש לנו בעיה אם אנחנו מגיעים לדביקות השלימה, כן, ממש לדביקות, אז בכל הכלים שלנו איך לקרוא אז לנברא, כי כלי ואור שווים, אין הבדל. וכמו שבבורא אין לנו שמות, אז כשם מורה אל איזשהו פער בין אור וכלי שאני יכול להבדיל, לחנות במשהו, אני לא יכול לעשות זאת גם כלפי, אם אני נמצא בדרגה כזאת. כן.
מיכאל מסנט לואיס ומקסימי מוסקבה שואלים, מי הן או מה הן הנשמות של יצורים אחרים הנבדלים מבני אדם?
רצונות. אנחנו לא מדברים על שום דבר. אנחנו חס ושלום לא מדברים על דמויות על ארבע רגליים, או על שני רגליים הם הולכים, או עם זנב, כמו דגים בים, או משהו, או על 40 רגליים, כן? כמו יש כאלה חיות קטנות. אנחנו מדברים על הרצון לקבל, שהוא, אפילו בדרגה הגבוהה ביותר באינסוף, כלול י' כ' ו' כ', זה נקרא דומם צומח חי מדבר. בכל רמה ורמה, בכל דרגה ודרגה, בכל ספירה וספירה לרוחב, יש גם כן י' כ' ו' כ' הוויה משלה, 10 ספירות הפרטיות משלה, ושם יש דומם צומח חי מדבר. לכן שרצון לקבל עובר דרך עולם האצילות, בכל דרגה, בכל רמה, בכל ספירה יש לו גם כן את הדומם צומח חי מדבר משלו. ולכן גם כן ברמת דומם יש לך דומם צומח חי מדבר, ברמת צומח, ברמת חי, ברמת המדבר שבעולם האצילות בכללות. לכן הוא אומר שכל הרצונות שהם דומם צומח חי מדבר בעוברם דרך עולם האצילות הם אלוקות גמור. אתה יכול להגיד, אבל הם מרגישים את זה, לא מרגישים את זה, מי הם השורשים האלה, זה לא חשוב מי הם ומה הם אחר כך יהיו. זה עכשיו לא מעניין לי, במה אחר כך הרצון הזה הולך להתגשם. זה, אם הוא נמצא בעולם האצילות, אז הוא אלוקות, אז זה רצון. בעולם שלנו, אחר כך הרצון הזה, הוא ייתן לעצמו איזשהו מין צורה גשמית, חומר, לא חשוב מה. אבל מה זה החומר הזה? מי זה חומר הזה? הוא כלום. זה רצון לקבל שמתראה אצלי, במסך שלי, בצורה של או אדם, או צמח, או איזשהו חפץ. אז מה? אבל אני כך רק מתאר אותו בחוש שלי, אבל מחוץ לחוש שלי זה כוח, כוח הרצון, שכך הוא מתואר אצלי. אני בנוי כך שאני תופס אבנים, צמחים, עריות, חיות, בני אדם, אצלי כך הם מצטיירים בציור במסך שלי. אבל המסך שלי הוא פועל לפי הוקטורים החשמליים, כמו שבמחשב. וזהו, רק כך הוא מצייר לי את הדברים. הוקטורים האלה הם רצונות. סך הכל הייחוד הרצונות, השתלבות הרצונות השונים, מביאים לי ציורים האלו. בלבד, הכל זה כוח. אין יותר כלום. ומה שנראה לנו, שיש דמויות, חפצים, זה מה שפשוט מתואר אצלי במסך שלי, כמו שבעל סולם אומר לנו, כן? שבאחרית הראש של האדם יש איזשהו מסך ותמונה ומכונה פוטוגרפית שהיא כך מתארת לנו את המציאות שמחוץ אלי, שמחוץ אלי נמצא כוח שעובד עליי בלבד. לכן העולם הזה, אנחנו קוראים אותו עולם המדומה, שהוא רק על המסך שלי כך מצטייר לי. למה לא מצטייר לי בצורת הכוחות? זה בדיוק, הצורת הכוחות האלה, כך אני מרגיש אותם. למה הוא בנה את זה כך? הוא מסביר לנו גם כן שם במבוא לספר הזוהר. איזה עוד? עוד למד דלת. מה הוא אומר? הוא אומר שעל ידי זה שאנחנו נמצאים בתפיסה הפנימית, ונראה לנו שזה נמצא בחוץ לנו, הפער הזה בין האמת ומה שנדמה לנו, הוא נותן לנו רווח, נפח, לכיר ההבדל בין בורא לנברא. אני על ידי זה רואה איך אני רחוק ממנו, עד כמה שאני נמצא בשקר לעומת מה שבאמת זה קורה. אני רואה את הסטייה שלי בתפיסה, בזה שזה נמצא בפנים, ואני מתאר את זה בחוץ. ואז הפר הזה, הוא אומר לי עד כמה עוד אני צריך לתקן את הקליטה שלי כדי שזה ימורגש בתוכי בלבד. והקליטה רוחנית היא רק בתוך האדם. צריכים לחשוב על זה משך היום. כן.
בעל הסולם כותב על זה במבוא לספר הזוהר באות למדלן, הוא כותב, חוש הראייה שלנו שאנו רואים לפנינו עולם גדול, ענקי וכל מילואו הנהדר, הרי באמת אין אנו רואים כל זה אלא רק בפנימיותנו. כלומר, במוח האחורי שלנו יש שם כעין מכונה פוטוגרפית המציירת לנו שם כל הנראה לנו, ולא כלום מחוץ לנו. וכל מה שאנו רואים מחוץ לנו אינו עניין אמיתי. עכשיו, בהמשך הוא כותב, כמה יש לנו להודות להשגחתו שעשה במוחנו את המכונה הפוטוגרפית הזאת, לאפשר לנו לראות ולהשיג כל דבר מחוץ אלינו, כי בזה נתן בנו כוח להשכיל כל דבר בדעת ובהשגה ברורה, למדוד כל דבר מבפנים ומבחוץ, ולולא זה הייתה נהדרת לנו מרבית השכלתנו.
בסדר? נו.
אולג מלונדון שואל על ההסבר מה שהסברת עכשיו, אז מי אני בעולם הזה? האם אני גוף? האם אני תפיסה?
לא, 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 לא נתרחק מדי מהפתיחה. אתם צריכים גם כן למיין שאלות שהן יהיו קרובות לבירור שלנו, כמה שאפשר. עוד זין, עוד חטא. ובעולם היצירה כבר שולטת בחינה ג' הנעל, שהיא כלולה מעט צורת הרצון לקבל. מעט מצורת הרצון לקבל. ועל כן, כשהנשמה משתלשלת ובאה לעולם היצירה, ומשג את הכלי ההוא, כי המקום קובע, יצא מבחינת הרוחניות של הנשמה, ונקראת בשם רוח, כי כאן הכלי שלו כבר מעורב באביות מועטת. דהיינו מעט הרצון לקבל שיש בו. מעט הרצון לקבל שיש בו. אמנם עדיין נבחנת לרוחני. למה? כי אין שיעור האביות הזאת שמתגלה בכלי. מספקת להבדילו לגמרי מן עצמותו יתברך, להיקרא בשם גוף העומד ברשות עצמו. זאת אומרת, ביני לביני. לכן אנחנו אומרים אחר כך בעולם היצירה בינוניים. כן? שמצד אחד יש כבר רצון לקבל, אבל הרצון לקבל לא מספיק להבדיל מהבורא, ולא מספיק להיות ממש נברא בפני עצמו. ונמצא בצורה כזאת, ככה, המטולטלת כזאת. מצב ביניים, מצב באמת לא ברור, חצי-חצי, בין צדיק לרשע, כל מיני הבחנות מזה מגיע, כי העולם, המהות של העולם, הוא קובע מי שנמצא בו, באיזה צורה נמצא, באיזה הבחנות נמצא. אז זה הכל נקבע. אנחנו לא יכולים להיות בעולם היצירה ולהיות צדיקים. לא, צדיק זה בעולם הבריאה, צדיק גמור זה עולם האצילות. וככה זה. זאת אומרת, משנה מקום, משנה מהות, משנה מזל. לכן אנחנו לומדים עכשיו על המקומות, על העולמות, שהם קובעים שמי שנמצא שם מי הוא. הסביבה הזאת היא קובעת צורת הכלי, זה מה שהוא אומר. כשנשמה משתלשלת ובא עקב מה לא חשוב לעולם היצירה, כך היא מיד מקבלת את הצורה שלה, תכונה שלה. יכולת להתגבר, מרגישה את עצמה, כלפי הבורא, כלפי עצמה, הכל השהיות שלה, איך?
שהייה.
שהייה שלה בעולם היצירה קובע. בסדר? כן.
כשיש בעולם היצירה כלי שנמצא בעולם היצירה, זה בשבילי כרגע שני מדדים, שאני יכול, שני מושגים.
לא, אם אתה נמצא בעולם היצירה, אתה נמצא כמו עולם היצירה. אין הבדל בינך לבין העולם. אין הבדל. אתה נמצא דבוק לאותו המציאות. המציאות הזאת היא נמצאת בך, בוא נגיד ככה. אתה פתאום חושב ורוצה וקובע ומחליט, הכל שנקרא עולם היצירה. זה משהו שממלא אותך ועושה לך אפגרייד גמור. זהו. אתה לא יכול לחשוב כמו בעולם העשייה או כמו בעולם הבריאה או הצילות. לא. אתה נמצא בעולם העשייה, זה נקרא, זה מה שאתה עכשיו. כן.
אני לא מבין למה אתה פה לא נותן לנו לעשות אנליזה וסינתזה.
במה?
אני מנסה להבין את הדרך, מה שאתה...
אני לא מבין מה
קשור. יש כאן מושגים, אפשר לפרק אותם כמו פאזל.
איזה מושגים?
אפשר לחבר אותם אחר כך.
נו, בבקשה.
כלי, נשמה, נשמה משתלשלת, מה קורה שם.
בבקשה.
ואתה אומר שזה הכל בייחוד ורק לפתוח את הלב ולהרגיש.
אני לא מבין מה שאתה אומר. הרצון לקבל שמשתלשל ובא לעולם היצירה, הוא מקבל תכונות של אותו העולם, ואז מרגיש שהוא עדיין מחובר לאלוקות, אבל יש הבדל בינו לאלוקות, שהוא נמצא ביני לביני, בינוני, כן? מה עוד הוא אומר? שדרגתו זה נקרא אור הרוח, ויצא מהרוחניות של הנשמה, שכבר לא שייך לממש לבורא. יש לו אחרות איזה מסוימת, אני לא יודע מה הלוגית. מה, איזה אנליזה סינתזה תעשה? אני מפריע לך? תשאל בצורה מדויקת, אז אחר כך אני אבין מה שאתה רוצה, חוץ מהמילים האלו.
השאלה המדויקת זה, האם לפרק כרגע את המושגים...
תפרק, שאני... אני לא יודע מה אתה רוצה לפרק.
אמרתי לך בהתחלה, כלי, נשמה או שהכל...
מה אני אפרק לך כלי? למה? לארבע בחינות? אני לא מבין מה אתה שואל.
השאלה הייתה לזה איך להרגיש את הדברים האלה כרגע.
זה כבר משהו אחר לגמרי ממה שאמרת קודם.
בשביל זה אני לא אשאל...
לא, אתה רצית הבנה. עכשיו אתה שואל על הרגשה, איך להרגיש את הדברים. תהיה עקבי, אני מצטער. אני לא מבין מה שאתה שואל. להבין ולהרגיש זה שני דברים שונים. אנליזה, סינתזה לא שייכת להרגשה. וגם כן אתה לא נמצא בדרגה כזאת שאתה יכול לעשות זאת. מה אתה יכול לעשות? זה עולם רוחות. נו, מה זה, נותן לך משהו? תעשה בזה אנליזה, בוא נראה. כן.
אז הדבר היחיד שאנחנו כן יכולים להרגיש כרגע זה כמו עוד קופנוני, פשוט להשתוקק, לרצות?
זה ודאי. אבל בכל זאת לתאר, הוא כותב בכל זאת בשבילנו, שאנחנו... לפחות במשהו נוכל לתאר ההבדל בין הדרגות. הדרגה עצמה שם אנחנו לא יודעים. מה זה להיות ובשמו אחד? יהיו וחיו גרמו אחד בעוד. מה זה להיות קצת שונה מזה? קצת ככה, בכמה שמסוגלים. לא. במה עוד? אני לא יודע. לי נראה שמשהו כותב, מה שאני מוסיף פה ושם, זה... תשאלו עוד. כן.
מה האלמנט שמשתנה בין עולם לעולם?
תכונת הרצון. מה שולט בתוך הרצון? איזה הערכים כלפי המשפיע? עד כמה שהמשפיע נמצא בתוך הרצון, כדבר חשוב יותר מהרצון. זה הקובע, אין יותר. אין יותר. יש רצון לקבל, ובו שתי הבחנות, תועלת עצמי, תועלת המשפיע. זה הכל. כמו שאורח הם בעל הבית. באיזה עכשיו מצב פנימי נמצא אורח? או מצב הבריאה, או אצילות, או יצירה, או עשייה. בהתאם לזה הוא מגיב על בעל הבית. אם הוא נמצא בעולם עשייה, בולע את הכל הכיבוד. אם בעולם היצירה כל המצמן נמצא באיזה ספקנות, באיזה שאלה, כן, לא, קצת, מה, יותר, פחות, לא יודע. בעולם הבריאה הוא כבר עושה חשבונות על כל דבר ודבר, ויודע שהוא לא ייתה, ואומנם שהוא עורך, אבל יכול בכל פעולה ופעולה שלו להוכיח לבעל הבית שהוא נותן תענוג לבעל הבית. ובעולם האצילות הם נמצא בצורה הפנימית שלו, בולע את הכל כמו בעולם העשייה, על בטוח שהוא עושה את זה לטובת בעל הבית. כי הם דבוקים זה לזה. ללא הבדל ביניהם. אז אנחנו מדברים על פנים, על המהות, לא מהות בוא נגיד, קונדיציה, איך להגיד, מצב פנימי, אין דרגה פנימית של הכלי. כן.
ומה נשאר קבוע בין כל הדרגות?
הרצון בעצמו נשאר קבוע. מה שמשתנה בו, דרגת התיקון. הרצון בכלל לא משתנה. משתנים הפעולות עליו. יותר לסגור, יותר לפתוח. על מנת לקבל, על מנת להשפיע, להוסיף עליו כוונה. הוא בעצמו לא משתנה. זה חמור. מי שיושב עליו, הוא מכוון אותו. כן, כמו שאומר בעל הסולם, יש לך חמור שמסובב רחיים, כן, בירושלים זה כך היה. שמים לו שק על הפרצוף שלו, כן? עם הגרעינים, והוא מסובב, הוא לא יודע כלום, הוא יודע שיש לי ליהנות. על כל דבר שאני עושה, יש לי שק גרעינים. אם אני לא אעשה איזה צד, לא יקבל שק גרעינים. וזהו, חמור. הוא לא יכול לעבוד אחרת. הוא צריך תענוג. ובלי זה לא עובד. הכוונה שעליו נקראת אדם שמלווה, כן? מלווה את החמור. כן? זהו. המחמר הזה. הוא הקובע. לאן אלך חמור? מתי כן, מתי לא? עם איזה כוונה? הכוונה לא שייכת לרצון לקבל. רצון לקבל לא מבין כוונות. זה הגדולה שלו. שהוא נותן לך את עצמו, בבקשה, תעשה ממני מה שאתה רוצה. אבל תדע שזה הטבע. אז בגלל שהוא כזה מטומטם, בגלל שהוא כזה לא משתנה, אתה יכול לבנות עליו צורת אדם. רק אם אתה יודע איך להשתמש בו נכון, וזהו. תן לו ליהנות. רק כוונה תרכיב עליו. זה דבר מאוד מאוד לא פשוט. דעת תורה כאן הפוכה מדעת בלבייתים לגמרי. באמת כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אבל הוא יודע איך לתת לרצון הזה תענוג כדי שהוא ירחף עליו למטרה הנכונה. זה... טוב. כן, אני לא רואה מזה שם.
אתה אמרת שבעולם הרוחני רואים את התמונה בפנים. מה הכוונה להסתכל על התמונה מבפנים?
כי אין בחוץ שום דבר.
אבל איך רואים את זה מבפנים?
אתה רואה כמו פותח בטן, ואתה רואה מה שיש לך בבטן. כמו שאנחנו אומרים בדיבור. נו, הוא מדבר מהבטן. זאת אומרת, מפנימיות שלו. זה בינתיים הפנימיות שלנו. כן.
תמונה חיצונית, אני רואה אותה. אבל אני לא מבין איך זה להסתכל לתוך עצמי.
אתה הופך את הראייה. אתה הופך את הראייה. כמו שנראה לך עכשיו, שאתה רואה אותנו מבחוץ, אז אתה מתחיל לראות, להבין, להרגיש, בצורה, נו, ב-100% דסטוורנה, איך להגיד. אמיתית, כן, אולי. ודאית, שזה קורה בפנים, ממש כך. ואתה כבר לא יכול, אתה מבין את הסטייה הזאת, את הטעות הזאת, בוא נגיד לא טעות, אתה מבין את המשחק הזה שמראים לך אותו בכוונה, שגם בחוץ וגם בפנים אתה רואה, אתה מרגיש אז שני התמונות האלו ופער ביניהם כי המצגת כמה עוד אתה צריך לעשות צעדים כדי להתחבר, שלא יהיה הבדל בין בחוץ ובפנים, שזה לא יהיה כסתירה. אתם תתחילו להרגיש את זה, אתם תראו שזה נותן לך מרווח, האינדיקציה מדויקת, מדידה מדויקת על איפה אתה נמצא, עד כמה, באיזה גוונים יש לך עוד להשלים את האמת ושקר הזה. זה לא שקר, זה איזה מין שקופית כזאת שמראה לך עדיין ההבחנות לא מתוקנות. אחרת לא היית מזהה את זה. איך היית מזהה שאתה עוד לא באלוקות? או כן, ובכמה? באיזה תכונות פנימיות? וכשאתה רואה את התמונה קצת מבחוץ וקצת מבפנים, זה כבר נותנים לך כלים ביד. כן, זה, לא, תכף נראה.
נגיד רצון שכולם יאהבו אותי ורק אותי, באיזה צורה הוא היה באצילות? איך הוא השתלשל? זה הוא בכלל יכול להיות קיים?
הוא ככה נשאר כל הזמן. אם אני מרגיש שכולם אוהבים אותי, אני נמצא באצילות. נו, מה אתה מסתכל עליי? מה זה? כן, כן, רק אותי. מה אתה מסתכל? אתה לא מאמין?
אני רוצה שיבוא רק אותי, נגיד בנצי רוצה שיבוא רק אותו. זה כבר להיות כאן ביחד.
זה כבר לא הצילות. זה לא שאלת. לא. זה לא שאלת. מה הוא אומר לנו? הוא אומר לנו שלא חשוב, אתה בא מלמעלה למטה, משתלשל מהבורא להיות נברא, או משתלשל מנברא, או עולה מנברא להיות כבורא, שאתה מגיע למצב שנקרא עולם האצילות, אין לך הבדל בין כל הבריאה, אתה נמצא בדבקות גמור עם הבורא, ואתה כל הפעולות, מחשבות, רצונות, תוכניות, קביעת המצבים, הכל שלך ושל הבורא זה היינו אח, לא מהראשון ומהשני. אין. אתם פשוט דבוקים יחד. בנקודה אחת. ואם אתה בא מלמעלה למטה, זה רצון שעדיין גולמי. הוא עדיין לא נמצא, לא נקרא נברא. אין לו עדיין הרגשה שהוא קיים. ואם אתה בא ממטה למעלה, אתה בא עם הרצון לקבל גדול מאוד. עד שאתה מגיע לעולם האצילות, רצון שלך נעשה פי מיליארד מיליארדים יותר ממה שעכשיו. וכולו כולו הוא מתוקן בהתאם לבורא. ככה זה, נו, מה אגיד? אתה לא מאבד את ה... זה הפלא שיש בבריאה, שאתה לא מאבד את העצמאות שלך, העצמיות שלך, שאני, מישה גליזרין, כזה, עם האוזניים כאלה היפות, כן? ויחד עם זה אני דבוק לגמרי בבורא. זה לא נעלמת הרגשת הניתוק יחד עם הרגשת החיבור ודביקות. אחרת אי אפשר להגיד איו וחיו וגרמו אחד בהון. למה אתה אומר משפט הזה? שאתה אומר זה הכל אותו דבר, אור וכלי אותו דבר. אז יש אור ויש כלי והם אותו דבר. נו, זה, אני לא חושב שיש על זה כל כך מה לעמוד. בואו נמשיך. עוד תת, כן? ובעולם העשייה כבר שולטת בחינה הדלת שהיא גמר הכלי של הרצון לקבל הגדול, הנעל, כנעל. זאת אומרת, רצון לקבל הגדול ממש, כן? מאיפה אנחנו יודעים? מאיפה רצון לקבל היה קטן ועכשיו גדול? הבורא ברא אותו קטן, ואחר כך במשך ההשתלשלות הרצון לקבל הזה הוא נעשה יותר ויותר גדול. איפה אנחנו רואים דבר כזה? על ידי מה הוא גודל? הוא מתגלה. הוא מתגלה. סך הכל. שום דבר לא... זה כמו אומרים הפיזיקאים האלה. היה פיצוץ מהגרעין של החומר הקטן, נעשה כל החומר שביקום. איך יכול להיות? אומרים, קודם הם אמרו שזה גרגיר קטן, עכשיו הם אומרים שזה איזשהו כדור 10 סנטימטר בקוטר, לא חשוב מה, אחר כך הם יגידו עוד משהו. האמת זה לא חשוב. זאת אומרת שהרצון לקבל זה אותו רצון לקבל, רק הוא מתגלה. על ידי מה? על ידי הסתרת האור. פשוט מאוד. הוא בא לנו מאינסוף, ששם אור וכלי שווים בגודל, במהות, לא יודע במה. לא יודע במה. האור מתחיל בכלי להצטמק, להצטמצם. יותר ויותר 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 ויותר. כן, כמו שאומרים, עד כמה שהם משתלשלים מאתור פניו, כך מידת האור שבכלי היא מתחילה להיעלם, להיעלם, ומתגלה יותר ויותר הרצון לקבל שבתוך החיבור שניהם. וכך אנחנו מגיעים לעולם העשייה, שכאן הרצון לקבל הגדול מתגלה. מתגלה. ועל כן משגת הכלי הזה, בחינת הגוף נפרד ונבדל לגמרי, ממה נפרד ונפרד? מעצמותו התברך. זאת אומרת, בעולם העשייה מי שנמצא מרגיש שהוא נפרד מעצמותו. אתם מרגישים שאתם נפרדים מעצמותו? אתם מרגישים שאותו ונפרדים ממנו? מי שמרגיש כך נמצא בעולם העשייה. זאת אומרת, הלוואי אלינו, העומד ברשות עצמו, שיש אפשרות כנראה להיות ברשות של הבורא, אבל אני עומד ברשות עצמו, זה כנגד זה אני יכול לקבוע. והאור שבו נקרא נפש. מה זה נפש? המורה על האור בלי תנועה מעצמו. זאת אומרת, הוא מרגיש שנפעל, שפועלים עליו, שהוא כולו כולו לא יכול לעשות שום תנועה מעצמו. אצלנו יש דמיון שאנחנו עושים את הכל. מי הבורא? איפה הוא בכלל? מה הוא? זאת אומרת, אנחנו לא נמצאים בעולם העשייה איתכם. ותדע שאין לך פרט קטן במציאות שלא יהיה כלול מכל הביאה. מה זאת אומרת? שאפילו שאתה נמצא בעולם העשייה, אתה נמצא עדיין ברוחניות, יש לך כל הבחנות במקצת על יתר המצבים, אפילו על עולם האצילות, שזה דביקות גמורה, שאתה יכול לעומת זה משהו לקבוע על מצבך שבעולם העשייה. ואם לא היה לך אביה שאתה נמצא בעולם העשייה, אתה לא היית מרגיש שאתה בעולם העשייה. אלה כמו שאנחנו מרגישים. איפה? מה? אני לא יודע איפה. נפלתי כאן. נולדתי מאיזה אבא, אמא, אומרים לי. זהו, בבית חולים, זהו. ככה זה. ברור? זאת אומרת שעולם העשייה הוא עולם הרוחני, אנחנו סופרים אותו כאבייה, שזה הדרגה האחרונה הרוחנית. דרגה גדולה, שאדם מבין יחס שלו כלפי המעציל, שהוא נפעל כולו מהמעציל מצד אחד, אין לו תנועה מעצמו. לא יכול בעצמו לקבוע שום תנועה בהתאם, בהתאמה למעציל. אין לי כוח לזה. כן, הייתי רוצה, אבל בכוח לא מסוגל. נמצא בצמצום א', כי מודד את עצמו כלפי המעציל. יש לו אור, אור הנפש, בלי תנועה מעצמו, אבל הוא קובע לפי זה כל ההבחנות שלו. מבין מה זה נמצא בעולם יצירה ובריאה והצילות, העולמות היותר גבוהים ממנו. הוא מבין את זה, הוא מרגיש את זה, במידה של עולם העשייה, אבל הוא מזהה את זה. כמו שהקטן יכול להגיד, אבא שלי הלך לעבודה, האמא הלכה לסופר. הוא לא יודע מה זה סופר ומה זה עבודה, אף פעם לא היה שם. אבל במה שהוא מזהה, משם מביאים אוכל ומשם מביאים כסף. והאחות הלכה לשחק עם החברות שלה בגינה. הוא גם כן בגינה הזאת לא היה. אבל קצת משהו מזהה. אנחנו לא מזהים ככה, מרחוק גם כן, העולמות ההם. זאת אומרת, עולם העשייה זה דבר רציני. כמו שהוא כותב לנו בהקדמה לספר הזוהר, איך אדם עולה, מגיע ליסוד דמלכות דעשייה, כן? הוד, נצח, תפארת וכן הלאה. כן, אותיות. ואינך מוצא איך הנפש הזאת, שהיא אור החיים המלובש בהגוף, אתם רואים, גוף זה נקרא רצון לקבל, הנפש הזאת היא נקראת אור החיים, הוא אומר לנו עכשיו כאילו על דרגה האחרונה, נפש, זאת אומרת בעולם העשייה. נמשכת יש מיש, מעצמותו התברך ממש, זאת אומרת מדבר הגדוג, מהמקום הגבוה ביותר, הוא אומר עד העולם העשייה, בעברה דרך דלת העולמות הבייה, כן היא הולכת ומתרחקת מאור פניו התברך, עד שבא בכלי המיוחד לה נקרא גוף. זאת אומרת, רצון לקבל שכך הוא נקרא רק בדרגה האחרונה שלו. ואז נבחן הכלי לגמרי, לגמר צורתו הרצוי. זאת אומרת, גמר צורה שלו, זאת אומרת, של הרצון לקבל, ורצוי. רצוי כנראה לתפקיד הלאה, כי בזה בעצם הוא השתלשל ממעלה למטה על ידי הסתרת האור, והגיע למצב הרצוי, הבורא גמר את הפעולה שלו על הכלי, עכשיו זה כבר כביכול הכלי מתחיל לעבוד לבד. מצד אחד, מצד שני, איך לבד אם אנחנו אומרים שזה עולם העשייה, שאין לו תנועה מעצמו בכלל, בכלום? או זה מלמעלה למטה אין לו תנועה, כמו שהיו תנועות בדרגות היותר עליונות. ועכשיו נראה איזה יש הזדמנות, איזה יש אפשרות לו. כאילו הביאו כל הכלי הזה רוחני למצב שהוא כבר ממש אין לו הופכין. הוא לא זז, אין לו כלום. הוא עוד מעט הפסיק להרגיש את עצמו בכלל. מה אפשר לדרוש ממנו? אז למה זה נקרא צורה רצויה? אבל כך הוא אומר, אז נבחן הכלי לגמר צורתו הרצוי. ואם אמנם גם האור שבו נתמעט מאוד עד שאין ניכר בו עוד שורש מוצאו, זאת אומרת בכלל לא מבין מאיפה הוא בא בסוף העולם העשייה, שיש איזה מעציל שרוצה ממנו, דורש ממנו משהו וכן הלאה, זה כבר מדובר קרוב למציאות שלנו. עם כל זה, על ידי העסק בתורה ומצוות, בתנאי, על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, הוא הולך ומזכך את הכלי שלו הנקרא גוף, עד שנעשה ראוי לקבל את השפע הגדול בכל שיעורו כלול במחשבת הבריאה בעד שברא. זאת אומרת, בסוף ההתפתחות אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מקבלים כל השפע שבורא רוצה שנקבל. ויחד עם זה, אנחנו נהיה איתו בדבקות, בהשתוות הצורה. למה? כי הוא אומר, על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, אנחנו צריכים להתפתח. וזה שאמר רבי חנניה בן עקשיא, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. זאת אומרת שאנחנו נזדחך, נזכה, נזכך את הרצון לקבל שלנו, נעשה אותו זך על ידי פעולות האלו שנקראים תורה ומצוות, כדי להגיע לדבקות בבורא עם כל הרצון לקבל הגדול שלנו, כך שיהיה שוב יהיו וחיו וגרמו יוחד בהון, הוא ושמו אחד. שאלות. כן.
סיימון מרומניה שואל, איך צריך להבין את דברי הרב שההשפעה היא בתוך הרצון, בתוך הגוף?
איך אני יכול להשפיע אם לא מתוך הרצון שלי? מה יש לי חוץ מרצון? אם רצון הוא סתם רצון, אני לא יכול לעשות איתו כלום. אם אני נמצא ברצון שמסוגל לקבל תענוג, על ידי קבלת התענוג אני יכול להשפיע למישהו. זאת אומרת שהרצון שלי הוא הופך להיות לכלי, לאמצעי להשפעת התענוג. מתי? בתנאי שאני נמצא בקשר עם מישהו, הוא אוהב אותי, אני אוהב אותו, זאת אומרת ואהבת לרעך כמוך מצדנו חייבת להיות כתנאי. ואז אני בתענוג שלי שאני נהנה משפיע לו, זה שאני מקבל את התענוג על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו. אז קודם כל חייבת להיות קשר אהבה בינינו. ואם יש אהבה כזאת שאני נהנה הוא מרגיש והוא נהנה אני מרגיש, אז הקבלה היא הופכת להיות לאמצעי של הקשר הזה. ואז אני משתמש בכל הכלים של דקבלה שלי, כל הרצון לקבל שהוא ברא, וכמה שיותר רצון לקבל שמתגלה, יש לי יותר להשפיע, יותר לאהוב. עוד. זהו. נו, הכל ברור. כן, אדון.
קצת לא הבנתי מה שאמרת עכשיו. פה הוא כותב שהאמצעי זה אם נשתמש בתורה ומצוות על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, אז לאט לאט נתחיל ונחזור.
כי יכול להיות כנראה להשתמש בתורה ומצוות לא על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו. יכול להיות שאנחנו משתמשים בזה כדי לקבל שכר בעולם הזה, בעולם הבא, כדי כדי משהו להרוויח. זה יכול להיות דבר כזה או לא?
מה אתה אומר?
אני לא יודע, אני זוכר, ראו עליי כיפה, אמרו, אתה צעיר, בשביל מה אתה צריך את זה? תגיע לגיל 50, 60, 70, שם לקראת דין וחשבון, אז תלביש כיפה, תלך קצת לבית כנסת, אתה תצא לפנסיה, יהיה לך זמן, אתה יודע, ככה, תתחיל להתכונן למשפט, אתה מבין? שם בשמיים. עכשיו אתה צעיר, עכשיו תהנה מהחיים. אז יש כאלה, אתה רואה שהם ממש עובדים כדי לקבל פרס. שחושבים שאחרי שאדם מת, יש לו משהו, איזשהו שכר. אז על מה? שמקיים משהו, אתה תגיד לי מה לקיים, היום לעבוד ומחר לקבל שכר, בסדר גמור. איזה שכר? שכר? מה שאני רוצה, מה? שיהיה לי יכול, מה בגן עדן צריכים? כל אחד מתאר גן עדן בצורה אחרת, אני לא יודע. אולי 70 בתולות אתה מתאר, אולי מישהו אחר עוד משהו. אתה מבין? זה ככה. אבל אנחנו אומרים שגן עדן זה מצב שאנחנו נמצאים בהשפעה, עם הבורא, בהשפעה הדדית, בחיבור, באהבת הזולת. ובזאת נסיים. כן?
ולפני שנעבור לחלק השלישי של השיעור, נשיר יחד שיר.
ואין כאן את מי להאשים, אם הוא נסתר עוד מעיניך, אז בוא תבחר בחברים. כל הניסיונות להתגבר יצליחו רק עם החבר שיכוון אותך אל המקום הטוב, אז בוא נבחר בלאהוב. הבחירה היא בידיך, אפילו אם לא תמיד רואים, אם רק תבחר עכשיו את החבר הטוב, הרי בחרת בחיים. כל הניסיונות להתגבר יצליחו רק עם החבר שיכוון אותך אל המקום הטוב, אז בוא נבחר בלב. La 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 מתחבר לבוא.